אז באמת אנחנו אולי נראה עוד פעם בפנים, אבל באמת כמו שביקשת בצדק נקדים, עבור בעצם שלושה שבועות, נכון? היה פורים, לפני כן שבוע אחד דיברנו קצת ככה בהקשר לפורים, ואז לפני כן היה לפני שלושה שבועות. כאשר באמת הפסקה הזאת באה לידי ביטויים, כי לא בצורה מפורשת כל כך, אולי יש מקומות יותר מפורשים, אבל זה ודאי בא לידי ביטוי. באמת שתי ההתייחסויות של הרב והחסידות להבנת האלוקות. שידוע שהחסידות פרסמה את הרעיון שהעולם הוא לא, אין לו קיום בפני עצמו אלא כל אלוקות. כלומר שיש תפיסה של אין עוד מלבדו, בית אתר פנוי מיני. זה לא רק שאלוקים הוא קיים ומשגיח על העולם, אלא שכל העולם אין שום דבר נפרד מבלדי האלוקות. שבעצם כל עבודת הדעת, כל עבודת ההתבוינות, זה להסתגל, לסגל את המחשבה על הרעיון הזה. וחלק מהדרך לרעיון הזה זה באמת שנקרא ביטול, כן? אדם בעצם, יש קשר בין הרעיון על האלוקות של את הפנוי מנהל לבין המושג של הביטול. בעצם כל התפיסה שכאילו העולם עומד בפני עצמו, שאנחנו עומדים בפני עצמנו, זה קשור להכרה של האדם. זה לא באמת משהו אובייקטיבי. זה איך שאנחנו רואים את העולם, רואים את עצמנו, והיריעה של העולם כנפרד, ובעיקר של עצמנו כנפרדים, זה קשור לתחושת הישות. אדם מרגיש ישות, כן? מרגיש גאווה, מרגיש שיש לו מקום. והדבר הזה מסתיר ממנו מלראות את האלוקות שמתגלה בכל. אז ככל שאדם יותר מזדכך, יותר משתחרר מתחושת תחושת היש שלו, תחושת הגאווה שלו, תחושת האני שלו, אז הוא יותר ויותר יכול לראות את שכל העולם הוא שמיים ואת הארץ אני מלא. אז אני אזכיר שמשפט כזה שאומרים בשם בעל שם טוב, לפחות תלמידיו הקרובים, ואם מסתר איש ומסתרים, אני לא הראינו נאום השם. אז אני דורש ככה, אם יסתר איש במסתרים ואני, לא יראינו נאום השם. אם יש לו תחושה של אני, לא יראינו נאום השם. אבל אם יסתר איש במסתרים ואני לא, פסיק, יראינו נאום השם. אז יש לו, כן, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. אני חושב שאז גם שיתפתי אתכם לפני שלוש שבועות בגילוי לב, שבמפגש עם ה-12 צעדים, אז ראיתי בסוג של מבט של דרך ארץ, כן, זה לא דברי תורה, אבל זה סברה טובה של חול, שאפשר להגיע לעמדה כזאת, שאדם כאילו מאוד מכיר את החוסר אונים שלו, את החולשה שלו, את האשליה שהוא מנסה בעצם להמליך את עצמו, ולפעמים גם על עצמו, איזשהו משהו שנותן לו את תחושת הכוח, תחושת המשמעות. וברגע שהוא מודה במקום הזה שלו, בחולשה שלו, אז הוא יכול לפנות מקום למה שהם קוראים כוח גדול. ואני אומר, זה מבחינה נפשית, זה מאוד מאוד קרוב. שוב, להבדיל, צריך להגיד בין קודש לחול, כי יש משהו בכל אופן, יש איזה הבדל. לא סתם גם שפה שונה, אבל נדמה לי זה גם עולם מוכני שונה, אבל יש גם איזו הקבלה בין חול לקודש. אז יש פה איזו הקבלה לתחושה הזאת. ובחסידות עצמה הביאו את זה יפה, בברסלב וגם בחב"ד, כל אחד בדרכו. כל הסיפור מפורסם שפעם בא איזה חסיד שנורא רצה לשמוע דברי תורה. אני חושב שמספרים את זה הרבי חיוב מאיר מגוסטיני. אז הוא רץ אליו, אל הבית בלילה בשלג וצעק, תפתחו לי, תפתחו לי, אז אפשר, אפילו מי שם? אז אמר, אני. אז אמרו, אני זה רק הקדוש ברוך הוא, אני השם, אף אחד אחר זה לא אני. אז אמר, זהו, קיבלתי מה שרציתי, חזר הביתה. מספיק לו לשמוע את זה. אז כל זה בחסידות. אבל הרב במנגינה אחרת איתו, גם הוא ודאי רואה את עצמו, כמו אנחנו כולנו תלמידים של אותם גדולי חסידות, תלמידי הבעל שם טוב. אבל הוא פחות נוטה לעמדה הזאת של ביטול היש, אלא יותר של, אפשר לקרוא זה, של חיזוק היש בעוז האלוקי. כן? לא, יותר הדיון זה לא לבטל את המציאות, לא לבטל את תחושת האני, אלא לרומם אותה, להרחיב אותה, להוציא אותה מהנפרדות שלה, ואז אדם, אשרי אדם עוז לא בך, שיהיה לאדם עוז, שזה יהיה עוז לא בך. אם תרצו, זה אולי יבדל באמת בין היהודי, שיש לו אולי גבורה מאוד גדולה, שהוא חזק מכל רודפיו, במובן הפנימי, שיש לו את האמת, והוא לא נכנע לתאוות שלו, ולא נכנע גם אפילו לפיתויים שלהם, ולא לאיומים שלהם, אבל הגדולה שלו זה שהוא יודע שיש אלוקים. הוא משוחרר מהאשליה שלהם, כן, אפשר להגיד שבדעת יהודי שעמד מול הפריצים, מול הרוזנים, מול הדוכסים. אז הוא היה חלש מהם בהרבה מאוד בחינות, מה שקוראים היום פרמטרים, כן. אבל דבר אחד הוא היה חזק, שהם היו שבועים בתחושת הישות של עצמם, והוא לא. הוא ידע שיש אלוקים שמנהל את העולם, שהוציא אותנו ממצרים, שסוף יביא אותנו לגאולה השלמה, ושכל מי שמעלה על הדעת שהוא מנהל את העולם, שהוא זה, אז שתם אשליה, ואפילו מכה אותנו, הוא רק מקל בידו של הקדוש ברוך הוא. ובזה הוא באמת היה חזק, זה, כאילו זו חולשה שיש בה, כבכל חולשה, הרבה מאוד עוצמה, אבל זה לא קשה, אפשר לומר, קשה מאוד אולי לבנות מהשקפת העולם הזאת קצין בצהל שנלחה ומקיים, נשתדל לקיים את הפסוק, רדוף הרי והשיגם, לא אשוב עד קלותם, כן, אני מקווה שזה חוקי, לא אשוב עד קלותם, זה עמדה אחרת, זה עמדה שהיא כאילו, היא גם ביטול. באמת דוד המלך הוא באמת איזשהו דמות שהיא מייצגת את שתי השיטות, כי מצד אחד איך שהוא אומר תהילים, זה מאוד קרוב לחסידות, כן, כביכול, כן, לדבר בשפיחת הנפש, בביטול וזה. מצד שני הוא, וגם הנושא שעליו הוא מתפלל הרבה פעמים, זה ההצלחה במלחמה. הוא היה איש גיבור חי, כן, עדינו העצני, כן, אז זה באמת מיוחד, זה כאילו כמעט אין לנו דבר כזה. אני חושב שהיום עם ישראל כולו קצת היה אולי כבר דור אחורה, אולי נטייה של מאוד הדגשה של תחושת העוצמה לעומת החולשה, שיש בזה גם תיקון, יש בזה גם סוג של שחרור, אבל היום יותר יודעים להעריך גם את הצד השני. כן? ולכן גם היום המבט על הגלות, על כל הדמויות שיש שם הוא קצת יותר שונה, יותר מפרגן. היום לא מעט ישראלים נבהלים דווקא מהכוח, לא מהחולשה. הכוח מפחיד אותם, החולשה לא מפחידה אותם.
לגבי הרע, מה שאתה אומר על דוד המלך, כאילו, גם החסידות יכולה לדבר על זה שאם אדם מגיע לשוויון מאוד גרוע, אז הוא יהפוך דווקא להיות עצמתי, כי הוא פשוט לא יכול להיות כאן כוח את עצמו, כאילו, זורם עם
כן. אפשר להגיד שהאדמור הוא קצת דמות כזאת. אבל שוב, עיקר האדמור זה הגדולה שלו, זה התפילה, זה לא ה... רב ישראל מרוזין אולי הוא קצת היה דמות שהיה גם מלכות כזה. שגם הלך בדרכי מלכות. חושבת שבאמת אתה רצה, רצה אולי. אומרים שהיהודי הקדוש היה גם גיבור חיל כפשוטו, היה לו כוח פיזי. שהיה כמה פעמים שהיה צריך ככה להתעמת עם כל מיני בריונים וזה, אז הוא... אתה יודע, זה מעין דוגמה של מעלה. אבל ברור שזה היוצא מן הכלל. זה לא היה... איך רואים? זה לא הדמות שאליה מחנכים. כן, בואו חבר'ה, תהיו... הגיע הזמן, יהדות השרירים, כן? קשה להגיד שזה מה שדיברו בחסידות. אפילו לא להיות סוחר גדול, להיות מנהל של חברה גדולה. אפילו זה, זה לא איזה דמות ש... שרואים אותה כחלק מעבודת השם. זה הרבה פעמים זה הסתרה שעשו שתבלבל. אם אתה מצליח גם שם להיות בביטול, מצוין. כן, זה אני חושב. אבל טוב, זה באמת בחינות שונות. זה לא כזה חד משמעי. אבל... באמת גם בחב"ד יש מיזוג מיוחד, שמצד אחד יש ביטול, מצד שני יש משהו מאוד שקופקומה, תכון עצמי, כן, כושר ארגון. אני חושב שזה גם קצת תופעה של הדור הזה, אני לא בטוח, זה ככה היה לי גם כל הדורות, של חב"ד אפילו. וגם, למרות שהם מוזכרים פה, אולי באמת בואו נחזור על הלשון של הרב. אומר הרב, טבעי הדבר הוא שבהשקפה הרגילה, אותה התבוננות הרגילה הבאה מהדעה המונותאיסטית, יש אלוקים אחד, כן? שהיא השקפה יותר מפורסמת גם מצד האמונה, היא מסבבת לפעמים עצב וחלישות נפש. מפני הרפיון הבא ברוח אדם וציורו, שהוא בתור נמצא מסובב, מוגבל וחלש, רחוק הוא מההשלמה האלוקית, המהירה באור תפארת גבורתה. מאיכות החולשה, מתעוררת הידי ההבלטה שהחסרונות המוסריים מבלטים בנפש, על ידי הפרליל השוואה במעמד האדם לעומת השלמות האלוקית ביחס אל הצדק והמוסר. אז גם במושג השלמות וגם במושג המוסר, אדם מוצא פער גדול. אמנם עלולה חולשה זו להיות מתמעטת באותה מידה שאדם מוצא את עצמו איתן במעמדו המוסרי, המעשי והמידותי, אבל מכל מקום אין החולשה נפקעת לגמרי מפני ההשערה הזורמת של הצעירות החדלה לגבי הגודל האלוקי. המביל בתעצומות אינסוף את הרעיון היותר רחב. אז שוב, אז מה שהרב רואה פה כסוג של קושייה, אפשר גם כבר פה להזכיר, בחסידות לא כך נבלים. מה שעוד הרב תאר, עד רבה. זה המקפצה, זה כאילו... מפה אפשר להתחיל לעבוד השם. אתה מרגיש חלש, מרגיש כלום, לעומת הקדוש. בדיוק, ככה צריך לעמוד לפניו. תדע שאתה... אגב, לא מעט רק בחסידות, גם בספרים... של הראשונים, אני חושב, הרבה פעמים, ספרי המוסר, כאילו. יש את הציור הזה. גם את זה אדם הוא בריאה, פעוטה, קטנה, וזה, לעומת הגודל האלוקי. ועד רבה, לא אומרים, טוב, אז מה עושים? זה קצת קשה. מה קשה? תלך עם זה, כאילו. תהיה עוד יותר מונח בזה, ואז תתמלא בהתפעלות, והרצה, ורצון. להבין שבאמת הכל תלוי בו וכו'. טוב. אצל הרב זה מקפצה, אבל להגיע לעוד רעיון. לא אם זה מעצמו מגיעים לקדוש ברוך הוא, אלא זה מעורר את המחשבה. פחות מההשקפה הזאת, מהגעת את האדם מההשקפה הפנתאיסטית, הנוטה להשברה השפינוזית. בורות הקודש יכול להיות שזה מתוקן. יכול להיות שכתוב שם המונותאיסט, הנוטה להשברה הפנתאיסטית. כשהיא מזדקחת משיגיה, שזה מה שהיה אצלו, המובלטת בחלקים רבים ממנה בחלק התבוני של החסידות החדשה, זה חב"ד, שאין שם דבר עם בלעדי האלוקות. ואז אתה לא צריך לקנות, כי הכל קשור, הכל אחד. זה מה שהרב הולך להגיד. האדם מוצא את עצמו, שימח לו יתפוס בתוכיותו מקום בפני עצמו, אם לא מוצא, תפס מקום בפני עצמו, אז הוא שייך לגודל האלוקי. ממילא הוא לא צריך להרגיש חלש, צריך להרגיש רפוי. אבל אז הרב אומר, וגם פעם שברה הערנו, שמיד הרב גם ההשקפה הזאת גם בעצם מביא סוג של הסתייגות. שאז, שאם אח לא יתפוס בתוכניותו מקום בפני עצמו, שאז בעיקרו בדמיונו מהשלמות של אין תכלית האלוקית, הוא ודאי חדל ורפוי. ואיננו כלום, ואיננו כלום עוד יותר מהאין כלום של הביטול הערכי, שבא על ידי ההצטיירות הראשונה. מפני שאז הוא נחשב שאומנם יש איזו מציאות לו בפני עצמו בגבולו בתחום חפצו והכרתו, רגשותיו ונטיותיו, אינו שלמו הוא קטן באין שיעור, עד כדי חולשה והפסיות לעומת הגודל האין תכליתי האלוקי. אבל אין זאת הפסיות גמורה ומוחלטת בעצם. לא כן הוא בהשקפה השנייה, המסברת שאין דבר חוץ מהאלוקות המוחלטת, אם כן השיקוע בנטיותיו הפרטיות של האדם, הנשענות על השקפת החיים שיש איזו מציאות פרטית טובה לעצמה, אפילו בצורה שבקטנות, הוא רק אבל ושב נטעה, נטעה וראוי היה לפי זה להשקפת עולם זו, להיות מחלישה את רוח האדם לממקי ההתבנות שלה, עוד יותר מהראשונה. כלומר, כשאדם תופס שהכל אלוקות, אז אם הוא יבין שהכל אחד, מצוין. אבל אם גם אז הוא יתפוס את עצמו, עומד בפני עצמו, אז הוא עוד יותר מאוים. כאילו, הרעיון של הכל אלוקות יכול לאיים ולגרום לאדם להרגיש חלש ורפוי הרבה יותר מאשר רעיון שיש אלוקים שהוא הרבה הרבה יותר שלם ממנו. כי אם אלוקים הרבה יותר שלם, לפחות הארץ עתה לבני אדם. יש לאדם איזה מקום. אתה אומר, לא, גם בתחום הזה, גם במקום שלנו, הכל אלוקות. אז איפה אני? אז אם אתה מופך את הראש ואומר, הכל אחד, הכל קשור, ואני חלק מכל הסיפור הזה, אז עד רבה. אבל אם לא, אז אפילו עוד יותר קשה. אם קראתי ספר על יהודי, בוא נקרא לו כזה, יהודי חשוב, שכתב הרבה מאמרים על הרב ותלמידיו, דוקטור. אז ראיתי שהוא מדבר גם על זה. הרי הרב בסך הכל, למרות שכשמתבוינים, הוא לא כמו מדבר כמו החסידות, אבל הוא ודאי מדבר על אלוקות שממלאת את כל העולם. בדרכו, כן, בסגנונו. כל ההיסטוריה היא הנהגת השם, כל מה שקורה בעולם, כל ההתפתחות. ככה הוא רואה את זה. זה לא אלוקים מחוץ לעולם. אז אותו חוקר, יהודי דתי, אתה רואה, ממש רואים את זה בצורה שהוא כותב, שנורא נורא קשה לו. זה מעיק עליו, ממש מעיק עליו. כאילו היית שואל אותו, מה אתה רוצה? כאילו, תהיה שמה, אפילו תגיד לי שיש איזה משהו שצריך לעשות. בסדר? דתי, מסתדר לא להיות דתי. לא בדקתי אותו, כן, אבל אל תת... כאילו, השקפה כזאת היא מאיימת עליו, מאוד. אז הרב פה בעצם נדבר על האיום הזה, רק הוא לא דיבר על ההשקפה של עצמו, אבל הוא אומר שזה ודאי עלול לקרות, כן? דווקא המבט הכל כך חריף הזה, כאילו יש בו בשורה גדולה, אבל מצד שני, הוא יכול להיות גם, הוא טוטלי. הטוטליות הזאת יכולה גם לאיים יותר מאשר המבט הראשון. אומר הרב, מכל מקום אין הדבר כן, אלא שזו האחרונה, כן, השקפת עולם שכל אלוקות, משיבה לאדם מיד את עוז ניצחו. צורו את ההבדל בין הביטול שיש בחסידות לבין עוז ניצחו, כן? מה האדם מקבל כתוצאה מזה? עוז.
עכשיו
איזושהי תרוצה לבם. מה? עכשיו ממשיך לסביץ את החסידות? כן, כן. ההשקפה של הכל אלוקות. משיבה לאדם את עוז ניצחו, זה החסידות במובן מסוים, אבל זה חסידות במנגינה של הרב, זה מה שהתכוונתי לעשות. חסידות אבל עם מילים אחרות. כי העוז ניצחו, אני לא בטוח שתמצא את זה. אגב, מי שימצא, אני אשמח לראות, כן? בספרי החסידות. משהו מקביל, לא חייב אותה מילה, כן? הכוונה, זה זוקף את קומתו, זה עושה אותו יותר עם גבורה, יותר עם אומץ. לא בטוח שלא נמצא, אבל... עד רבה, צריך לחפש. כמה יש גבורה ברב? יש המון גבורה. ואצלהם? יש. וגם לא, גם כשכתוב גבורה זה מידת הגבורה, זה לא גבורה של האדם בדרך כלל, לא?
אבל גם זה קצת, לא, ביחס, זה לא פרופורציונלי בכלל.
האמת, אולי צריך לחפש אומץ.
לא דיברו בשפה הזאת כל כך
שמחורה. כי זה בכלל לא היה על הסדר היום.
לא, אפשר
אולי יש מילה מקבילה.
איזה מילה אתם מקבילה אצלנו?
נו, עד רבה.
אולי אומץ אולי.
אולי אומץ. התאמץ
או משהו.
איך אמרו, לא לפחד. נחמן אמר, לא לפחד.
איך... חזק אולי.
אגב, מה שרב נחמן אמר, לא לפחד, זה חידוש. אתם אמרו, לפחד. לפחד מהשם. פחד השם והדר גאונו. מצוין לפחד. הוא אמר, לא לפחד. לא לפחד מהשם, כן? לא לפחד מדברים אחרים. בעל שם אתה כבר אמר את זה. אני יודע שהצבא של אביו הייתה שיפחד מהקדוש ברוך הוא, ואז הוא לא יפחד משום דבר. נכון? יפחד רק מהשם.
גם ביטולי יש.
מה? בסדר, ביטולי יש, אבל שנותן עוצמה. לא, לא אומר שזה, אבל... גם הרב בסופו של דבר מדבר פה על... זה גם סוג של ביטול, רק... זה מעניין באמת לבדוק את המילים המקבילות. אבל בסך הכל, זה ודאי... כאילו, כשנמצא זה ודאי מרנין ונותן פה איזה רצף, אבל בגדול זה... זה לא... זה לא נמצא.
אבל מה? אבל הרב אומר פה, כאילו קובע, מכל מקום אין הדבר כן. הוא ציין כאילו את התפיסה הזו שעד עכשיו היה אפשר לקרוא אותה כמו התפיסה החסידית, ואז הוא אומר, ואפשר היה לחשוב שזה יביא לידי כך וכך, אבל בכל מקום אין הדבר כן, אלא מה זה האוטומציה הזאת, כאילו זה... כבר היה צריך להגיד את זה הבחנה, שזה לא חייב להיות ככה אפשר.
תלוי בך. תלוי בבחירה של האדם.
עובדה שבחסידות כן הדבר כן, לא?
לא. לא בהכרח. לא בהכרח. אני העתקתי פה, לא, לא הגיע אליכם, זה אחר כך מצאתי את זה. זה מקובץ א' נ"ה, משפט אחד. הרעיון שכל ההוויה כולה היא רק עניין האלוקות, ואין עוד דבר לגמרי מבלעדי השם, הוא מענג את הלב מאוד. בתענוג הרוחני שהרעיון הזה מסבב, הוא המופת על צד האמת המתבטא על ידו. אז יש פה כמה נקודות. א', שזה גורם תענוג, זה נוגע לשאלה שלך, שהרב אומר, שגם אם יש את הסיכוי הזה, אבל זה לא ככה. עכשיו נגיד, אפשר להיות שהוא אומר, זה לא ככה מצד האמת כזה, ואז הוא באמת מדבר כאילו, כמו שלפעמים מדבר, מצד עולם האידאות, כאילו, מצד מה שאמור להיות. כן? אני יכול שגם לא מדבר ככה מצד הניסיון, שוודאי הרבה מגדולי החסידות. בסופו של דבר, הרעיון הזה הוסיף להם שמחה וחיוניות, ואהבה, כי צריך לומר שהחסידות היא אמנם לא דיברה על אדם זקוף קומה, במובן שאנחנו אולי מדברים, אבל היא כן דיברה על אדם שהוא לא רק נמצא במקום של הכנעה, אלא אדם שיודע שהקדוש ברוך הוא ממלא את הכל ומאיר את הכל, ואהבת אהבת השם, אבל גם אהבת השם לברואים ממלאת את הכל. אז אני נמצא במקום כזה. כלומר, יכול להיות שהוא מרגיש נגיד כמו ילד, שיש לו אבא שכל הזמן דואג לו. זה ודאי גם משנים שנמצאים. שכל הזמן דואג לו, שמשתעשע בו, ששמח בו. זה לא במקום רק של הכנעה. מדרגת בנים. אפילו המדרגה של עבדות, אז בחב"ד העמיקו בתענוג של העבדות, של ההתמסרות, של הביטול, של השייכות. זה כבר לא סתם הכנעה פשוטה, שזה באמת ההשקפה הראשונה. יש אלוקים, הוא שם, אנחנו פה, על כן יהיו דבריך מעטי, אומר הפסוק, כאילו, להיות... זה. פה יש הרבה יותר, יותר תחושה של מלאות, של חיוניות וזה. רק הייתי אומר, לא העצמיות. העצמיות תשים בצד. את העצמיות תשים בצד. ביטול העצמיות, אפילו המילה עצמיות אגב, אם תעשה חיפוש. עצמי, עצמיות, זה מעניין לראות. לא רק אם יש, תבין, יש לפעמים את ההבחנה, כמה פעמים נמצא את המילה אצל הרב, כמה פעמים נמצאת בחסידות. אפשר לעשות עוד הבחנה, אותה מילה, באיזה משמעות היא נזכרת אצל הרב. כשהרב אומר עצמי, עצמיות, אפשר לחפש כמה פעמים זה מופיע בהקשר חיובי, וכמה פעמים חסידות מופיע הביטוי הזה בהקשר לא חיובי. יש לדון, כן? יותר יגידו יש, גאווה, אבל אני חושב שגם עצמיות. שמילה עצמיות שם היא לא כל כך חיובית. זה של הרבי יותר, הרבה יותר חיובי. ועוד דבר יפה שראים בפסקה הקצרה שראינו, אני קורא שוב את המשפט השני, התענוג הרוחני שהרן הזה מסבב הוא המופת על צד האמת המתבטא לדעו. איך יודעים שזה אמת? כי זה גורם תענוג. כאילו האדם הוא קנה מידה לאמת, כי הרי נפש החי ובעל התניא דנו האם זה טוב להגיד את הרעיון הזה או לא. שנייה, בסדר, זה נכון. נדבר על זה פעם בשבוע, אולי נדבר על זה פעם בחיים, יום אז נדבר כל יום, אולי זה רק מזיק. נכון, נפש החי אמר, לא נדבר על זה ככה הרבה. על אנשי הכל אלוקות, כדי שידעו שיש עולם הזה, ושיש טוב, ושיש רע, לא יתבלבלו. כאילו הרב אומר, יש לי גם עוד דרך איך להכריע. איך אתה יודע שזה חיון נכון? גורם תענוג. לא תענוג קטן, כן? תענוג. שמחה, רוממות, תענוג, חיות. אז זה סימן שהוא אמיתי. אמיתי מבחינת שהוא מאיר לנו אור של אמת. מבחינת האמת האובייקטיבית, זאת אומרת, בכלל לא שאלה. מה האמת האובייקטיבית? אלא... מה האמת המהירה לנו? מה האמת שהיא נוגעת לנו ולכן גם נכון ומצווה לדבר עליה? אז זה הסימן של התענוג. וזה גם הפסקה שלנו, כל הזמן רואים שהוא בודק מה זה עושה לאדם, מה אכפת לי מה זה עושה. נגיד שזה אמיתי ולאדם זה לא מסתדר, אז הוא רואים, תן עוד סתירה שיבין שצריך ללכת, ליישר את עצמו עם האמת. לא, מה שזה עושה לאדם זה כאילו גם קצת מבחן עד כמה... הרעיון הזה נכון, כלומר, לפחות עד כמה הוא מופיע במכוון, כאילו נקודה, נכון, נקודת המוצא של הפסקה שלנו. אז אדם מתחלש או מתחזק? מה אכפת לי? מאוד אכפת לי שהוא יתחזק. נכון שהרב לא מחפש פה חיזוקים נמוכים, זה אולי הרבה פעמים הטעות שקוראים את הרב, אז לוקחים אותו גם למשמעויות הרגילות של המילים האלה, והוא כן, הרב רצה שאנשים יהיו מבסוטים מהחיים, וזה לא יודע מה. הוא כן רצה זיכוך ורוממות והכל. אבל מצד שני, ביחס למקום ה... אפשר להשתמש בהבחנה שעשה פורסמת, שעשה אחד מ... אני יודע, הוגי הדעות, מאומות העולם של חינוך הילדים, קראו לו ויניקוט. אז הורים שהוא היה אומר שיש עצמי אמיתי ויש עצמי של שקר. כלומר, משתמש בה, אולי מכיר, בשפה האנגלית, יש לו ביטויים שכבר נהפכו לצון ברזל, אבל כאילו אומר, יש לאדם את המקום הפנימי, זה שרוצה ליצור, זה שרוצה להתבטא, זה שרוצה להביא לעולם, זה לא יודע, כאילו משהו באופן אופטימי. ויש, הוא נפגש עם החברה בשלב מאוד מאוד מוקדם בחיים. והוא מבין שכדי ש... איך אומרים? כדי שיקבלו אותו, אז הוא צריך ללבוש איזה מסכה, צריך לשחק את המשחק. צריך לא להגיד כל מה שהוא חושב, צריך לפעמים זה. צריך הרבה דברים להשאיר ככה מחוסים, ועד רבה להביא איזשהו ייצוגיות, שבאמת רק לצורך העניין, כאילו להתלבש באיזשהו לבוש. וכל הזמן אדם הוא בין שתי המקומות האלה. ואפשר לומר, שוב, זה משל. כי יכול להיות שגם משהו קורה העצמי האמיתי, אז יגידו לנו גדולי הצדיקים שיש שם גם מזיגה עם קצת, כן. יש סברה. אבל משל, הכוונה, בכל אופן נותן לנו מין... כמו שיש את ההבדל בין זה לזה, אז ככה יכול לעשות אולי גבוה מעל גבוה. אז זה משל טוב, שאת העצמיות החיצונית, הנה חינם, צריך לבטל. שלפעמים אדם נורא, הוא כבר נורא שקוע, זה כבר נגיד מה שקוראים המעמד שלו. הוא עסוק בשביל לשמור על המעמד, אז הוא מוותר על הרבה דברים שהם בעצם מאוד קשורים לאישיות שלו. ומה יותר חשוב? חשוב האישיות הפנימית שלו, היכולת שלו באמת... לבטל, ליצור וכו'. אז זה מה ש... אז יש עצמיות ויש עצמיות, כן. אז יש עצמיות שצריך לבטל, יש עצמיות שצריך להעצים. אז כשהרב בודק, זה לסגור את המעגל, כשהרב אומר האם זה מענג אותנו, הוא לא מתכוון לחלק הנמוך, כן. לחלק האשלייתי הזה. לחלק הפנימי יותר, כן. חלק באמת יותר פנימי לנו, יותר זה. כן, אז הוא באמת, הוא כן נקודת מוצא, הוא מבשריך זה אלוקה, כן? מה שהוא באמת מבקש, זה הרבה פעמים, זה אור לאמת, זה כאילו מאיר לנו מה האמת. גם אפילו אולי זה יכול לתת לנו מקור גמור לאמת, והרבה פעמים זה גם מקור להאם אני פגשתי נכון את הרעיונות, כן? האם הרעיון נכון, השאלה אם פגשתי אותו נכון. שאלה מאוד חשובה. יש הרבה, הרבה מאוד ספרים כתוב שאנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא. המון זה חוזר, חוזר. כל מה שאמרנו זה גבוה, מעל גבוה וכו'. עכשיו יכול אדם מזה להגיע למסקנה, אם הוא אדם מלא אמונה, זה שכל האנשים לא מבינים כלום. ואז אפילו להיות מאוד, אם הוא בכל אופן מאוד גם... יש לו משהו, יש לו איזה... אז כולם חיים בשקר, כולם חיים בזה. אבל אפשר להגיע מאותו רעיון למסקנה שקודם כל שאני לא מבין כלום. וגם להגיע למסקנה שבעצם אם אף אחד לא מבין באמת את הקדוש ברוך הוא, אז אין איזה יתרון מוחלט של מישהו על אחרים, כיפי. למסקנה שאולי בכולם יש משהו, כן? זה מאותו רעיון, אתה יכול להגיע למסקנה. כולם חיים בעבלים, וגידים, לא, לא, לכולם יש מקום. כי אם אף אחד לא מבין, אז אני לא יכול לצייך איזה ציור שהוא מכניס רק חלק ולא את כולם. ההפך, כיוון שהציור הוא ליעילה מכל ברכתה ושירתה, אז הוא כולל את כולם. הוא לא מוציא מתוכו אף אחד. זה יכול להביא לענווה וגם לרוחב לב, לא יודע, לאהבה מאוד גדולה. אותו רעיון, שאלה איך קיבלת אותו. שומע את הדברים. אומר הרב, מכל מקום אין הדבר כן, אלא שזו האחרונה, חוזר לה, משיבה לאדם מיד את עוד נצחו, היא רק מודדת אותו שאינו לשכוח את אמיתת הווייתו, כן, לא את הפרטיות הקרועה. ושעליו להתרחק מכל אורחות החיים הנובעים המחשבה הטעותית של הישות של עצמו הפרטי, הקרוע ברוחניותו מהאינסוף האלוקי. אבל כיוון, זה הטעות, אבל העצמיות שמחוברת, אדרבה. אבל כיוון שהוא צועד על דרך זו, אינו עוד לכבוש דבר של מציאות, כי אם דבר שדמיון כוזב, וכבר הוא מאושר באינסוף, כן, לא צריך להשתחרר מהעולם, אלא מהאשליה, כי העולם כבר עכשיו הוא מלא באור השם. אמנם אומר הרב, באמת אין עבודה זו קלה כל כך, כמו שנצר אותה הדמיון לכאורה, היציאה לחופש ממסגר הדמיון היא עבודה לא פחות קשה מהיציאה לחופש מאיזה מסגר מציאותי. מכל מקום סוף סוף עוז רוח לו הוא יותר מהמחשבה האחרונה. כן, עוז רוח לאדם יותר מאשר, יותר עוז רוח אדם מקבל מהמחשבה האחרונה. אבל אי אפשר לגשת אליה כי אם על ידי הרגל הגדול וההתלמדות השכלית היותר זכה, שאפשר להיות על פי השקפה הראשונה. מה זה השקפה הראשונה? מה? כן, כן. כן, המונותואיזם. אלוקים אחד. ואז היא מלבשת את המחשבה האחרונה באורה לכל פרטיה ונעשית לבית קיבול והיכל, השם והיכל קודשו. אז למה חשוב ההרגל וההתלמדות השכלית? יכול להיות שקשור לכל מה שדובר. שאם אדם קופץ על המחשבה הראשונה וישר מנסה להבין את המחשבה שהכל אלוקות, אז בקלות זה עלול לגרום לביטול היש במובן הלא בריא. אדם באמת ירגיש חלש ורפוי וכאילו לעולם אין ממשות ואין קיום וכו'. אבל אם הוא לא מבטל את המחשבה הראשונה, שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא מנהיג אותו, והוא רואה במחשבה הראשונה לבוש למחשבה האחרונה. כאילו הרב אומר, וזה כבר, וגם לא בדיוק המבט, כאילו, של החסידות. אומר, זה לא שעכשיו צריכים להכריע לכיוון הכל אלוקות בניגוד למחשבה הראשונה. זה באמת שתי רמות של הכרה ששתיהן חשובות, אחת פנימית ואחת יותר חיצונית. יכול להיות שגם בחסידות יש נראים על סויבה ומלא, כן? אולי זה קצת ההבחנות האלה. אבל באמת נראה ששם לפחות הכיוון הוא ללכת כל הזמן לשם. עוד ככה בהרגשה, למרות ששוב, זה הכל יחסי, כי כל עולם, חשוב לנו מה, כל עולם יש בו את הכל. כל עולם יש את כל הצדדים. גם בחסידות, יש כמובן גם את הצד הזה, איפה שיש לעולם קיום, למקום של השוב, שזה שקדוש ברוך הוא רוצה דווקא במצוות, דווקא במעשים, שזה הרבה מאמרים. אבל יחסית, כשאומרים לעומת הרב, נגיד, התנועה היא בכל אופן הרבה הרבה יותר, כמה שיותר לראות איך שהכל הכל, כי עין הוא חי-אפס. והרב אומר, לא, יש פה שתי עקרות, אחד יחל לפנימית יותר. וההכרה הזאת שיחל היא מאוד חשובה, אני חושב שהיא מתקנת את הבעיה שהוא דיבר עליה. שכאילו העולם הולך ומתרומם, הוא לא מתבטל, הולך ומתאחד. לא מן האדם אתה לא קיים, אלא אתה קיים בקיום הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול, הרבה פחות פרטי וכו'. טוב, זה עבודה. כי ברור שאדם צריך, אפילו הרבה יותר מסובך, כי כשאתה אומר, בוא נוותר על העני, זה בוא, פשוט. זאת אומרת, בוא נבחין בין העני האמיתי, ושוב, עלי העני האמיתי זה יותר גבוה ממה שדיבר אותו הוגה אנגלי, לבין העני החיצוני, זה עבודה גדולה. וכמו שזה גם כנראה לא גם שלב חד פעמי, זה סולם, שלב לגבי שלב וכו'. וזה העבודה. אז זה רציתי גם לקשר לכל המהלך שאנחנו פה מדברים, זה קורא לו בשם הכללי של תפיסת השער של הרב. שהרב אומר, דיברנו על זה כמה פעמים, שיש שלוש דרגות של הכרה. יש הכרה עליונה כמעט נבואית, שהכל אחדותי, הכל אחד, הכל זה. יש למצד השני את ההכרה הרגילה, האנושית. אז פה כאילו, אם נחבר את זה לפסקה הזאת, הכרה רגילה אנושית זה המבט הראשון. יש בתוכו גם מושג של אלוקים, אבל הוא, איך קוראים אצלנו, עולמות בפשיטות ואלוקות בהתחדשות. כאילו, ברור לך שיש עולם. החוויה הבסיסית, יש עולם, מבט אנושי. המבט מהקצה השני, זה המבט של החסידות, שאומר הכל אלוקות, זה אם תרצו ב... זה מה שכתוב בצמאון עין חי, לפעמים נפתחים השמיים, אנחנו רואים מראות אלוקים. כן? שאמרנו, אבל שהרב אומר שם, אנחנו לא נמצאים שם כל הזמן. שם, אגב, אנחנו לא באיכה, אלא בחצרות. אומר, לפי הסברה שלי פה, האיכל הוא מתפקד קצת כמו חצר. איכל באורות הקודש הוא קצת בתפקיד של חצר בצמאון עין חי. איכל לעומת קודש קודשים, אם תרצו. כן? באמת, עניינים גם יחסיים. אז הרב אומר לנו כל הזמן, אל תלכו לשם, במקום של התאפסות כזאת. לא שהוא לא נכון, וגם אמיתי שבחיים יש רגעים כאלה. והם לפעמים הרגעים שמחיים את כל השאר. אפילו בביסום של פורים יש איזה רגעים כאלה שאתה כאילו אומר, הכל בסדר, הכל טוב, הכל פשוט, אני אוהב את כולם, אין לי שום בעיה עם אף אחד. לא תמיד, אבל יש את הרגעים האלה. זה יכול להיות גם בלי זה, גם בתפילה, בריקות טוב, בתפילה טובה, אולי בלימוד טוב, בזה. הוא אומר, אבל אנחנו לא כל הזמן שם. רוב הזמן אנחנו בעולם שהולך במין תנועה כזאת שרואים איך שהכל קשור, הכל מחובר. אבל לא מבטלים את המציאות הפשוטה, את ההשגה הפשוטה. אבל כן רואים בעולם לא כדבר שעומד בפני עצמו, אלא כמשהו שמשקף משהו פנימי. אתה אומר, כאילו לפי הרב זה... אפשר לומר שהעולם הוא לא כמו איזה אשליה שצריך להשתחרר ממנה ולדעת שהכל שקר, אלא זה כמו איזה פאזל. שבהתחלה כל החלקים נראים לך נפרדים, לא קשורים, ובמבט פנימי פתאום הכל מתחבר, והכל הכל נראה שייך לתוכנית אחת, לרעיון אחד. אבל כאילו לא ביטלת שום דבר, שום חלק. רק תפסת אותו במקום הנכון. וזה ההבדל בין הרב לבין החסידות. איזה חומה שצריכה להיעלם ואז רואים איזה אור, השלוש, פתאום החומה מקבלת משמעות אחרת, החומה נהפכת, האבן נהפכת ללב, לבשר, זה גם שינוי, אבל זה שינוי של העצמה. ומילא, היחס לעולם הוא יותר אופטימי, כן, יחסית. זה לא שאין רע, זה כאילו שאין עבודה, כן. אבל יש יותר אמון. מציאות כמו שהיא, היא צריכה להתרומם, משקפת משהו. קשורה למשהו, היא תתברר, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, כשנראה את כל התמונה ביחד, נראה שהכל טוב מאוד. חלקיות, חלום, חלקיות, בה נמצא הרע. נראה את התמונה השלמה, כל יראה טוב. כל מה שראינו עד היום, כל יראה טוב בתמונה השלמה. יש לנו עוד כמה דקות, אולי... רב אומר, אף על פי שהעולם העיוני והרגשי והשירי יותר מזדכך ומתעלה על ידי המחשבה השנייה, החסידית, המלאה מאור הענווה וביטול היש, ממש בלשון שלהם, בלשון המקורית, מכל מקום העולם המעשי איננו יכול להיות הולכת דרכו על פי הסתכלות התדירית העליונה הזאת, ואני דיברתי מקודם על מעשיות חולית, כן, האם אני יכול להצמיח בדרך הזאת קצינים, מחתים, האם אני יכול מנהלים, האם אני יכול עורכי דין, לא יודע, כל מיני. פחות פשוט, אבל הרב דיבר גם כמובן, אולי אפילו בעיקר על העולם המעשי של הקודש, הניגלה. ומוכרח הוא האדם להנמיך את אורו מצד הכרח הסתגלותו לא מעשה, ולהיות קשור למחשבה היחלית הראשונה, אבל בידיעה ברורה שאיננה מחשבה ברורה כשהיא לעצמה, מלאת לה מגר מכלום. אלא שהיא מסובבת בסיבוב שכלי וציורי מהלך המחשבה העליונה של ההסתכלות השנייה שאמרנו. כן, ההשקפה של ההיכל, אומרים שוב, היא לא שקר. ההפך, היא נבראה מהראשונה. היחסים בין המחשבות זה לא שאחת צריכה לנצח את השנייה, אלא העליונה ילדה את השנייה. האור האלוקי, העליון, הוא בעצם היווה את המבט הזה שאפשר לראות עולם. זה בעצם כתוב בחב"ד, רק שמה, לפעמים אתה אומר, כאילו זה רק כדי שנבין את זה ונחזור הלאה, נחזור לאחור. הרב אומר לו, ואז העולם המעשי נעשה מזורז ומלובן ומלא צדק, והעולם המחשבי מתגבר ועולה במרכת מקורו, והם מתאחדים תמיד. על ידי הבתות מאוחדות, ומרכז הוויה מאוחד בייחוד השליב, אם תרצו, זה קצת ייחוד של הוויה והדנות, כי מקודם הוא אמר שהאיכל זה רומז לשם הדנות, נותיק את הפסוק, והשם מאיכל קודשו, שם הדנות. והוויה זה מה שיש בפנים, כבר כתוב בספרים הקדושים. המחשבה, הוויה זה המבט הזה של כל אלוקות. הדנות זה שיש עולם, והוא מולך בו, מושל בעולם. וכבר כל הספרים דיברו שצריך לחבר, לאחד בין המחשבות, השם הוא האלוקים. שוב, וזה הרב הוא תמיד של נפש החיים. באמת הנפש החיים שומע ממש אומר לאחד את שתי המחשבות, אומר שהכל אחד. וגם מאוד מאוד אומר שבשביל הצד המעשי לא כל זמן צריכים להיות במחשבה העליונה. ממש נפש החיים. רק אולי כבר אחרי המלחמה. אני חושב שאפשר יותר בנחת לראות גם את החסידות. יש לחיים שלה גם היה צריך יותר מאוד ממוד להדגיש את הזה, אולי קצת פחות, אבל עדיין יש פה הכרעה. אם שבעולם הלימוד הנפקא מינה, קשה מאוד להצמיח מסירות ללימוד ולהלכות ולכל הזה, בתפיסה הזה. יותר, בישיבות היותר מה לעשות, זה יותר, יותר בולט, יותר זה, הייתי פעם, כמו שהרבי מחב"ד אמר שלך, מצער אותו שאין מספיק שמחה בלימוד, בישיבות של חב"ד, זה באיזה ביטוי ביידיש. כאילו, אתה מבין, זה כאילו כנראה קשור, שיש רווחים גדולים בדרך, אבל משהו ביכולת כאילו ליהנות מהעולם הנגלה, פחות. פחות נגלה. טוב, אולי תסתכלו. הרב אומר בהמשך עוד פסקה שאומר בהיכלו, כולו אומר כבוד, נדמה לי שהוא רמז לאותו מושג של היכל. היי, משלים את זה.